שלום לכולם, שיעור בפרשת השבוע, פרשת האזינו. השיעור נכתב על ידי הרב יונתן גרוסמן. נושא השיעור, תורה, שירה וגאולתם של ישראל. בשיעור הקודם לפרשת וילך, הראינו את מבנהו של פרק למד א', הבנוי באופן חייסטי. אחת המסקנות שעלו מתוך מבנה הפרק, הייתה העמדת כתיבת התורה על ידי משה, כדי שתהיה לעד בברית בין השם וישראל. מול כתיבת השירה, שאף תפקידה הוא להיות עד לברית ערבות מואב. הביטויים המרכזיים שעמדו אלו מול אלו היו, ויכתוב משה את התורה הזאת, כמופיע בפרק למד א' פסוק ת', מול ויכתוב משה את השירה הזאת, כמופיע בפרק למד א' פסוק אף ב'. לקוח את ספר התורה הזה, ושמתם אותו מצד ארון ברית השם אלוהיכם, והיה שם בך לעד, כמופיע בלמד א', פסוק כ"ו, מול למען תהיה לי השירה הזאת, לעד בבני ישראל, כמופיע בפרק למד א', פסוק י"ט. בהעמדת שני העדים, לברית, זה מול זה, מבקשת התורה לערוך השוואה ביניהם. אמנם, בסיום פרשת ניצבים, קראנו על אותו עד נוסף. וכך מופיע בפרק למד פסוק י"ט. הידותי בכם היום, את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות, נתתי לפניך, הברכה והכללה. אולם, זוהי עדות בעלת אופי שונה, לגמרי. השמיים והארץ מעידים על הברית מפני שהם נוטלים חלק מכריע בקיומה, בשכר ובעונש הנלווים לברית. כך מתבטח יזכוני, את השמיים ואת הארץ, הן לטובה והן לחילוף. אם תשמרו מצוות, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ פריה. ואם תעברו מצוותיי, יד העדים תהיה בכם בראשונה. כדכתיב, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. השמיים והארץ אינם תוכן הברית. כי אם המקל והגזר הניצבים מעל לראשם ומתחת לרגלם של אלו השרויים בברית. בניגוד לכך, התורה והשירה קשורים מהותית לעצם הברית. התוכן שבהם הוא פרטי הברית עצמה. מדוע אם כן יש צורך בשני עדים, האומרים ומזכירים כל העת את הברית ואת תוצאותיה, הן לשומרים אותה והן חלילה למפרים אותה. כדי להתייחס לסוגיה זו, נעיין תחילה בשירת האזינו ובמסריה. בשם דיון בשירה, נחלק את השירה לקטעים קטנים. פרשנים שונים, ישנים, חדשים, הציעו הצעות שונות לחלוקת השירה. אולם כמו כולם שמו את מעייניהם בתוכן השירה, והתעלמו מרמזים ספרותיים המצויים בשירה עצמה. אנו נחלק את השירה על פי הרמז הספרותי הברור שישנו לאורך השירה, וכוונתי למעבר מדיבור בגוף שלישי על עם ישראל לדיבור בגוף שני עליהם. בכל עת שמסתיים פרק בשירה ישנה אמירה בגוף שני, ועל פי זה נחלק את השירה לתוכני משנה באופן הבא. החלק הראשון, פסוקים א' עד ו', פתיחה כללית לשירה האומרת כי השם הוא שופט צדק. פתיחה זו מכנה את ישראל בגוף שני. אבו גודל, הלא השם תגמלו זאת, אביך קניך הוא אסך ויחנונך. חלק השני, פסוקים זין עד י' ד', תיאור הטובות שעשה השם לעמו. מאז בריאת העולם, ביציאת מצרים, ועד לכניסה לארץ הטובה. חלק זה פותח בפנייה לעם ישראל בגוף שני. וכך נאמר, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. ועובר בהמשך לגוף השלישי, כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו, ימצאהו בארץ מדבר. וכך כל הקטע. בפעם הבאה שאנו פוגשים שוב דיבור בגוף שני, מתחיל הבית הבא. הבית השלישי, פסוקים תתווה עד י"ח, תיאור כפיות הטובה של העם, שלמרות הטובה שהשם גמלם, הם עזבו ועבדו אלוהים אחרים. הפסוק הפותח בית זה, מדגיש את המעבר מגוף שלישי לגוף שני. וכך נאמר, וישמן ישורון ויבעת, דהיינו גוף שלישי, שמנת אבית כסית, גוף שני. הבית ממשיך ומתאר את כפיות הטובה בגוף השלישי, וחותם מעין הפתיחה בגוף שני, צור ילדך תשי, ותשכח אל מחולליך, כמופיע בפסוק י"ח. פסוק זה, הסוגר את הבית השלישי, מזכיר מאוד את פסוק הסיום של הבית הראשון, הלא הוא אביך קניך, הוא אסך ויכונניך. הבית הרביעי, מופיע בפסוקים י"ט עד ל"ח, מתאר את כעסו של השם, ואת העונש שהוא מביא על בניו ובנותיו שעזבו. וללא הפסקה, כלומר ללא מעבר לגוף שני, מתוארת אף הגלות העתידי, הגאולה העתידית, והנקמה שעתיד השם להביא על אויבי ישראל. בית זה, כשאר בתי השיר, נאמר בגוף שלישי, ובסופו הפנייה לעם ישראל היא שוב בגוף שני. וכך נאמר בפסוק למתח, יקומו ויעזרוכם, יהי עליכם סתרה. הבית החמישי, המופיע בפסוקים למתת עד ממגימל, הינו סיכום וחתימה לשירה, המעללים את השם השולט בסדרי עולם, ומבטיחים שוב כי יגיע יום הנקם מאויבי עם השם. חלק זה פותח בגוף שני, ראו אתה, כי אני אני הוא, ואין אלוהים עמדי, וממשיך כשאר השירה בדיבור על עם ישראל בגוף שלישי. כך אם כן, נחלקת השירה לתוכני משנה, ולמעשה, שירה זו באה לתאר את העתיד לקרות לעם ישראל לאחר כניסתו לארץ. תחילה, יהנו מטוב השם בנחלתו. לאחר מכן, יחטאו וימסרו ביד אויב, ולבסוף, יגיע יום הגאולה, והשם ייפרע מאויבי ישראל. אולם ישנם, כמובן, מסרים הרמוזים מעבר לתוכן הברור. מבנה השירה עצמו נושא בחובו מסר רמוז נוסף שהזכרנו אותו קודם לכן. עונשם של ישראל וגאולתם אינם נאמרים בשני בתים שונים, כפי שניתן היה לצפות מתוך כך שכל שלב בשירה מצוי בבית בפני עצמו, כמו שמצינו הישיבה בארץ, החטא והעונש נאמרים בשלושה בתים שונים. נראה כי הכתוב מבקש להסמיך ככל שניתן את הגאולה לפורענות. השירה אינה מאפשרת למסך להיסגר. את ישראל מצויים עדיין בצרתם. בהימנעות זו רומזת התורה לרצונו של השם המבקש לראות את ישראל בארצם ואינו נהנה כלל ועיקר משלב העונש. לאחר שראינו את עיקר המסר הכללי של השירה, רשאים אנו לחזור לשאלתנו ואף לשאול אותה במשנה תוקף. מדוע יש צורך בעד הנוסף הזה, המתאר את השתלשלות המאורעות בשעה שעם ישראל חוטא? בנוסף לתיאור העד הקודם, התורה. כעת השאלה קשה יותר, משום שלכאורה איננו רואים שום דבר חידוש בשירה שלא הופיע כבר בתורה. כל התהליך הזה מתואר באופן מפורט בפרשת ניצבים, הן העונש והן הגאולה העתידה, וממילא איננו מבינים מה צורך יש גם בשירה. לכאורה, תשובה לדבר מופיעה באופן מפורש בפסוקים המופיעים בפרק למד א', שמתחיל מפסוק י"ט, וכך נאמר, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם. למען תהיה לי השירה הזאת לעד לבני ישראל. כי אביאנו אל האדמה, אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל וסבה ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום וניעצוני, והפר את בריתי. והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, וענתה השירה הזאת לפניו לעד. כי לא תשכח מפי זרעו. ויכתוב משה את השירה הזאת, ביום ההוא וילמדה את בני ישראל. הדגש החוזר ונשנה בפסוקים אלו הוא ידיעת העם את השירה. המילים סימה בפיהם מורות כי על העם לדעת שירה זו על פה ולשלוט בה בכל עת. ואכן משה כותב את השירה ומלמד אותה מיד את בני ישראל. בניגוד לכך, התורה מורכבת יותר, מסובכת יותר, וקשה לזוכרה על פה. יש להשקיע מאמץ ולמידה אינטנסיביים על מנת לשלוט בה היטב, ולא כל אדם מוכשר לכך. אין זה מקרה שעל התורה נאמר, ויכתוב משה את התורה הזאת, ויתנה אל הכהני בני לוי הנושאים את ארון ברית השם ואל כל זקני ישראל. בעוד שהפסוק המקביל לגבי השירה אומר, ויכתוב משה את השירה הזאת ביום ההוא וילמדה את בני ישראל. התורה ניתנת תחילה ללוויים, נושאי ארון ברית השם. חלק מתפקידם הוא להיות מורי הוראה בישראל. ועליהם לדעת ולשמור על התורה. אמנם אין התורה בישראל דבר הנכון חלילה ליחידי סגולה בלבד, ואין היא מושא לאליטיזם דתי, ועל כן מצווה משה לתת את התורה גם לשאר זקני ישראל. אך עדיין הם נמצאים ברשימה לאחר הלוויים, ועדיין מדובר בזקני ישראל, ולא בעם כולו. גם לבעיה זו, מבקשת התורה לתת פתרון, והוא מעמד הקהל הנזכר מיד לאחר מכן. התורה, הנמצאת בתוך הארון, לצד לוחות הברית, יוצאת משם פעם בשבע שנים, ונקראת באוזני העם כולו. שוב, הכתוב מבקש להדגיש כי התורה איננה שמורה ליחידי סגולה, וכל העם צריך להכירה ולנהוג על פיה. ואולם, חובת הקהל מהווה פתרון לבעיה אמיתית שעלולה להיגרם. אדרבה, מתוך הקפדת הכתוב על כך שהתורה לא תהפוך לרכוש תרבותי של אליטה דתית, אנו מבינים שקיים חשש כזה. בניגוד לכך, מיד לאחר כתיבת השירה מלמד אותה משה לכל ישראל. השירה נטועה בפיהם ובליבם של העם כולו. על כן נכתב עד זה בצורת שירה, מפני שקל לזוכרה וממילה ומהווה השלמה הכרחית לעד הקודם לתורה. על פי זה, התורה והשירה אמנם אומרים את אותם התכנים, את תוכני הברית, אך הם משלימים זה את זה. התורה מפורטת יותר, והשירה קלה יותר לזיכרון על ידי העם כולו. על פי הסבר זה, לא ייתכן שנמצא הבדלים בין התורה לשירה, שהרי שני עדים אלו מעידים על אותו הדבר, על אותה הברית. אלא שלהפתעתנו, דווקא, ישנם תכנים שונים בתורה ובשירה, וכוונתי לסוגיית סיבת הגאולה. כיצד עם ישראל נגאל, או ליתר דיוק, מדוע הוא נגאל? בפרשות שלפנינו שתי תשובות שונות לדבר. האחת, בפרשת ניצבים. והשנייה, בפרשתנו פרשת האזינו. בפרשת ניצבים אנו קוראים בספר דברים פרק למד פסוקים א' עד ג', והיה אחי יבואו עליך כל הדברים האלה, הברכה והכללה, אשר נתתי לפניך, והשבותה אל הלבביך בכל הגויים, אשר ידיחך השם אלוהיך שמה, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת וקולו, ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך, בכל לבביך ובכל נפשך, ושב השם אלוהיך את שבותיך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים, אשר יפיצך השם אלוהיך שמה. על פי פסוקים אלו, כלומר, על פי התורה, הגאולה תלויה בתשובה. רק לאחר ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו, יזכה עם ישראל לגאולה, ושב השם אלוהיך את שבותך וריחמך. בניגוד לכך, בפרשת האזינו, אנו שומעים על טעם אחר לגאולת ישראל. וכך מופיע בפרק למדבט בפסוקים כפו וכפזיין. אמרתי אף אהם, אשביטה מאנוש זכרם. לולי כעס אויב, אגור, פן ינקרו צרמו, פן יומרו ידינו רמה, ולא השם פעל כל זאת. הסיבה המופיעה בשירה היא חילול השם. בין אם ישראל עושים תשובה, ובין אם לאו. עתיד השם לגאולם בשל חילול השם שנגרם בשעה שאויבי ישראל חושבים שבכוחם שלהם הם הביסו את ישראל, עם השם, בקרב, וממילא הם סבורים שגם הביסו חלילה את אלוהי ישראל. מסקנה שכזו יש למנוע, ועל כן עתיד השם לגאול את ישראל ולהינקה מאויביו. אם אמנם שני העדים, המלווים את הברית, התורה והשירה, מעידים על אותה הברית, כיצד זה ישנו מצב שבו יש פער בין שני העדים? כיצד זה טוען את התורה, כי הגאולה תלויה בתשובה, ואילו השירה טוענת כי הגאולה נובעת מחילול השם, ואינה קשורה במעשיהם של ישראל? דומה כי יש לשים לב להבדל משמעותי. בנוסף לשאלת סיבת הגאולה, הקיים בין התורה לשירה, ספר דברים כולו, ובעיקר פרשות הברית, כי תבוא וניצבים, מציב כל העת שתי אפשרויות. ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב, ואת המוות ואת הרע, כמופיע בפרק למד, פסוק תתוו. והתורה דורשת מן האדם, ומעודדת אותו לבחור נכונה, כמופיע בפרק למד, פסוק יוטט, ובחרת בחיים, למען תחיה, אתה וזריך. כך מתוארת הברית על פי התורה. לעומת זאת, שירת האזינו אינה מותירה מרווח בחירי לאדם. את החטא היא מתארת כדבר צפוי מראש. ואף הגאולה מופקעת מרשותו של האדם ומתנהלת כמעט באופן דטרמיניסטי. אם ניצבים, הציבה בפנינו את החטא כאפשרות שיש להימנע ממנה ואת התשובה, וממילא הגאולה, כדבר שיש לבחור בו, הרי ששירת האזינו מתארת את העם כחוטא, ואינה מציגה זאת כאפשרות גרדה, ואת הגאולה כאינטרס אלוהי שהאדם אינו משפיע עליה. כיצד ניתן לחלקל את שני התיאורים הללו? או במילים אחרות, מה היחס בין התורה לשירה? דומני כי על שאלה זו אנו נדרשים לענות בשתי רמות שונות. ברובד הבסיסי יש לומר כי אכן קיימות שתי אפשרויות לגאולה. אחת נובעת מתשובת ישראל, והשנייה במקרה שישראל אינם עושים תשובה, נסמכת על חילול השם ומכוננת גאולה אחרת. הגאולה מתבצעת בשל חילול השם שנגרם בגויים ואינה נובעת מתשובת ישראל, היא גאולה של דין, והיא שונה בתכלית מגאולה של רחמים במקרה של תשובה. בתורה המפורטת יותר, ישנו תיאור של הבחירה שבפניה ניצב האדם, ואילו בשירה הלירית הקצרה והישירה, ישנו תיאור המשלים את תיאור הגאולה הראשון, ומצביע על האפשרות השנייה לגאולה. אולם כאמור, תשובה זו, כשהיא לעצמה, אינה מספקת. מפני שלא רק תיאור הגאולה שונה בין שני העדים, אלא אף תיאור הבחירה והחטא. ועל כן, ייתכן שעלינו לומר, כי זהו רובד שני של דיון. וכאן, בשירת העתיד האחרונה המסיימת את התורה, מבליט הכתוב שני מעגלי הנהגה אלוהית. מעגל אחד, הקשור והנשען על בחירת האדם, נובע ממנו ומגיב לו, והוא המתואר בתורה. והנהגה שנייה שהיא מעגל כללי יותר, הקשורה לתכנון היסטורי רחב שנים של הקדוש ברוך הוא, שבו תוכניתו עתידה לצאת לפועל ללא קשר למעשי האדם, והיא המתוארת בשירה. אמנם נראה כי שני מעגלים אלו סותרים זה את זה. בחשיבה רציונלית פשוטה, אכן קשה לשלב את שני מעגלי ההנהגה האלו. אך אצל תמים דעות ושופט צדק, מה שנראה כשני הופכים, מתארגן לצדק אלוהי כולל ומתאחד. אם אמנם שירת האזינו מהווה עדות על צורת הנהגה אחרת של הקדוש ברוך הוא, אזי אין מדובר כלל בשני עדים זהים המעידים על הברית. התורה הכתובה אמנם מתפקדת כברית על התכנים המופיעים בה, אך השירה מהווה עדות על כך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו על פי סדר מתוכנן מראש, ועל פי תוכנית אלוהית שעתידה לצאת לפועל. לכל משתתפי השיעור, שלוחות ברכות, גמר חתימה טובה ושנת בריאות ושמחה. שבת שלום.